כן, אנחנו ב... ואפשר. כן, כלומר, הרמב״ם, אחרי שהוא הסביר לנו את מטרת החיים, שזה כשלעצמו דבר מעניין, לדעת את מטרת החיים, שהיא, לפי הרמב״ם, השגת השם יתברך, לפי יכולת האדם, אז הוא מסביר לנו כיצד לכוון את כל מעשינו, באופן שישמשו להשגת התכלית ההיא. ואז הוא עבר מנושא לנושא. קודם כל, מהמאכל והמשתה והמשגל והמנוחה והיקיצה. כן. אני רוצה לציין שאתמול לא הבאתם את הדף. לא הייתה שום אפשרות שאני אכתוב, אז אל תבואו אליי בטענות על זה שאי אפשר להוציא מהארכיון שיעורים. בסדר? טוב. זאת הייתה הערה דידקטית. אני מצטער על זה שהקול שלי נמוך היום, פשוט הלך לי הקול. אבל נשתדל, איכשהו. טוב, אז אם כן אמרנו, כל הפונקציות הביולוגיות יכולות לשמש כדי להשיג את הבריאות. ובשביל מה צריך בריאות? כדי שתהיה הנפש שלווה, ועל ידי שהנפש שלווה היא יכולה לעסוק בחוכמות, ועל ידי שהיא עוסקת בחוכמות, היא משיגה את השם יתברך. כן? זה המישור הראשון מבין שבעת המישורים שהרמב״ם עומד לעבור איתנו עליהם. השני, היותר מופשט מן הגוף, הכסף, כן, ממון. מדוע אדם אוסף ממון, ומדוע אדם קונה רכוש? כל זה על מנת להשתמש בו. להשתמש בו כדי להשיג מעלות. מה זה מעלות? או מעלות מידות, תודה רבה, יעבדוך עמים, או מעלות שכליות. ועל ידי כך האדם משיג את מה שיש לו להשיג. זה הדבר השני. עכשיו, תוך כדי כך הרמב״ם אומר לנו איזה הערה מעניינת. ואפשר. כן, אני קורא כאן במהדורה שלפניי, בעמוד קמ"ט, ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל, כמו שזכרנו. אלא שישים התכלית בריאות גופו ושלמותו מהחוליים לבד, ואין זה חסיד. כי הרי אמרנו לפני כן שבוודאי עדיף שהאדם יעשה ספורט מאשר שיוכל מאכלים מזיקים. זה כולם מסכימים. השאלה היא, האם יש הבדל עקרוני כל כך בין שני המהלכים? עמוד קמ"ט. כן. האם יש הבדל עקרוני בין שני המהלכים? שהרי בסופו של דבר, אותו אדם שמעדיף לעשות ספורט, אז הוא רוצה גם כן הנאה בסופו של דבר. הוא פועל לשם הנאה, הנאת הבריאות. לעומת זה, אותו אדם שמאביס את עצמו בשוקולדים, גם הוא בוחר בהנאה, הנאת השוקולד. כך שמבחינה אבסולוטית, אין הבדל כל כך גדול בין שניהם. מובן? למרות שרצו יותר להיות בריא מאשר להיות שמן. וכבר אמרו החכמים, טוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה. אמת. עכשיו, אבל בכל זאת, זאת לא המטרה. יש אנשים שכל ימיהם מבלים בלעשות ג'וגינג בבוקר, לאכול בריא, ללכת לרפלקסולוגיה ומדיטציה, וחוגים למודעות עצמית, וכדומה. ומגדלים כלב בסביבה נקייה, ללא שקיות ניילון. כן? וזה בעצם, אפשר לומר, תוכן החיים שלהם. אומר הרמב״ם, ואפשר שתהיה הנהגתו כולה לפי המועיל, כמו שזכרנו. כלומר, שהוא לא אוכל שוקולדים, אבל הוא אוכל פולי סויה, שגדלו בגידול אורגני, אלא שישים התכלית בריאות גופו ושלמותו מהחוליים לבד, ואין זה חסיד. כי כמו שבחר זה הנעת הבריאות, בחר זה האחר, הנעת המאכל או הנעת המשגל. וכולם, כל הענות האלה, אין תכלית אמיתית לפעולותם. אבל הנכון, שישים תכלית כל מה שיתעסק בו בבריאות גופו, כל מה שיתעסק בו בבריאות גופו, והמשך מציאותו על השלמות, כדי שישארו כלי כוחות נפשו אשר הם עברי הגוף, שלמים. ותתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות השכליות. כלומר, אם עדיין חסרה המטרה, אז עדיין לא הגענו אל האדם האמיתי. ראשי תיבות, טעם. טעם, טוב, ערב, מועיל. אז דיברנו על זה שכאשר יש מאבק בין הערב למועיל, המועיל גובר. אבל צריכה להיות מטרה שהיא הטוב. טוב, ערב, מועיל. ראשי תיבות, טעם. כן? היה אפשר גם עתם או עמת. אבל אז אלו היו מילים חסרות משמעות, ואנחנו מעדיפים מילה שיש לה משמעות בתור סימן. הלאה. וכן, עכשיו אנחנו עוברים למישור השלישי. אחרי הפונקציות הגופניות והממון, אנחנו עוברים לחוכמות. אדם משכיל. בשביל מה להשכיל? בשביל מה זה טוב? תגידו לי בשביל מה להשכיל. בואו נראה. וכן, כל מה שילמדהו מן החוכמות ומן הדעות שישיג. מה שהוא מהן דרך לתכלית ההיא, אין בו דין ודברים. כלומר, כל הדברים שעוסקים ישירות בדעת אלוהים, זה פשיטה. אין בו דין ודברים, מובן מאליו, שזה משמש למטרה. למה הוא קורא, מה זה החוכמות שמעודיות לו את קונו? המטאפיזיקה, פילוסופיה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כל הדברים האלה, מובן לבריאות, מובן מאליו, שהם שייכים לדעת אלוהים, ואין צורך אפילו לציין את זה. ומה שאין בו תועלת בתכלית ההיא, אבל יש לימודים שאדם לומד, וזה לא מביא לזה. למשל, כשאלת החשבון, וספר החרוטים. כן, מה זה ספר החרוטים? יש פה הערה שלי, ספרו של אפולוניוס מפרגה, העוסק באסימפטוטות. בסדר? אז הספר הזה הוא ספר מעניין, אבל מה זה נותן בדעת אלוהים? כלומר, אתם אומרים שאצל הרמב״ם, האסימפטוטה לא מועילה כדי לדעת את השם. דווקא זה ספר מעניין, כי אולי דווקא בתפיסות של ימינו, היינו אומרים שאולי כן דווקא. האסימפטוטה זה קו שהולך ומתקרב אל אחד הצירים, ציר ה-X או ציר ה-Y, בהיפרבולה או פרבולה וכדומה. אסימפטוטה. זאת אומרת, זה מושג של אינסוף מתמטי. בסדר? אז לדעת הרמב״ם, אין לזה שום השלכה אלוהית. והתחבולות. תחבולות זה כאלה המצאות שימושיות. ולהרבות משאלות על הנדסה. מה זה על הנדסה? גיאומטריה. בסדר? ומשיכת המשקלים, מכניקה, כלומר, פיזיקה, גיאומטריה, אלגברה, בשביל מה כל זה? למה לא? למה שהוא לא יביא אותם? למה הוא הביא את הדוגמאות מרובות? נראה לי שזה בגלל שבא לו. כן? תהיינה הכוונה בהם, אז בשביל מה ללמוד את כל הדברים האלה? לחדד השכל ולהרגיל כוח השכלי בדרכי המופת. כלומר, זה גם מחדד את השכל וגם מלמד אותך לוגיקה. כן, דרכי המופת, זה הכוונה דרכי ההוכחה הלוגית. מה פירוש הדבר? אני צריך לדעת להבחין בין הוכחות אמיתיות להוכחות מזויפות. מה שהוא אומר כאן, עד שיגיע לא לאדם, קניין ידיעת ההיקש המופתי מזולתו. ויהיה לו, זה הדרך שיגיע בו לידיעת אמיתת מציאות השם יתברך. כלומר, יש הוכחות נכונות, יש הוכחות מדומות. למשל, הוכחה אמיתית. מה שנקרא סילוגיסמוס, או היקש מופתי. כל אדם חי, כלומר זה ההקדמה הגדולה. סוקרטס הוא אדם, קוראים לזה הקדמה הקטנה. תוצאה, שזה התלכדות של שתי ההקדמות, זה נקרא סוקרטס הוא חי. בסדר? זה לוגיקה מוחלטת. קוראים לזה היקש סילוגיסמי, או היקש מופתי. בסדר? לעומת זה יש הוכחות לא אמיתיות. למשל, לפיצי מיצי יש שפם. לפוצו יש גם שפם. לטיקי יש גם שפם. ושלושתם חתולים. מכאן שכל בעל שפם הוא חתול. זה נכון או זה לא נכון? זה לא נכון. זאת אומרת, זאת הוכחה לא נכונה. עכשיו, איך אני מבחין בין הוכחות נכונות להוכחות לא נכונות? יש לזה חוכמה, שקוראים לה חוכמת הלוגיקה, שהיא עומדת ביסוד הגיאומטריה וגם המדעים המדויקים. אז אם האדם מתרגל לעסוק במדעים מדויקים ובלוגיקה, בסוף יש לו שכל מחודד, ואז הוא יכול להגיע אל האמת. עד כאן מובן? בבקשה.
בעקבות לוגיקה, אתה אומר שאדם שיהיה עקבי עם הלוגיקה ויעמיק בה, יגיע בסופו של דבר לאמת.
נכון.
אוקיי. אז אתה אומר שאפשר להגיע לידי אמונה בקדוש ברוך הוא, כי אנחנו, בשפתנו המשותפת, אומרים שכנראה זאת האמת. אפשר על ידי לוגיקה להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא.
האם על ידי לוגיקה אפשר להגיע להוכחת מציאות השם? זאת השאלה שלך?
כן.
לדעת הרמב״ם, כן.
אוקיי.
לדעת הרמב״ם.
כן, הוא אומר שבסוף הדבר כל התורה היא שכלית.
אז לדעת הרמב״ם, כן.
אוקיי.
אבל...
אז מה המילה הזאת אמונה?
המילה אמונה?
היא איפה שנגמר השכל.
איפה שנגמר השכל. איפה קראת את זה ברמב״ם? זהו, זה בדיוק העניין. הרמב״ם לא חושב מה שאמרת עכשיו. הוא לא חושב שאמונה זה איפה שנגמר השכל. אלא להפך, לדעת הרמב״ם, אמונה זה מה שהאדם חווה אחרי שתוכן מסוים הוכח לו. כן? כפי שהוא כותב במפורש, בביאור מילת העתקד במאמר ראשון של מורה נבוכים. בסדר? לא חייבים להסכים עם הרמב״ם, אבל צריך להביא גם ראיות, מדוע זה לא נכון מה שאומר הרמב״ם. אבל ככה הוא סובר. לעומת זה, למשל, השאלה אם העולם נברא או קדמון, לדעת הרמב״ם אין הוכחה שכלית לזה. טוב. טוב.
יש מסורת מצד התורה, לא?
הרמב״ם אומר מה שאמרת, שאין הוכחה שכלית לבריאת העולם. מה?
מה הוא בוחר?
אז למה הוא בוחר שבכל זאת העולם נברא? יש לו פרק שלם על זה במורה נבוכים, בחלק ב', אני חושב פרק במה, אם אני לא טועה, או פרק כפרי, לא זוכר איזה פרק, שם הוא דן, מדוע הוא מעדיף להאמין שהעולם נברא מאשר קדמון, ועלו אין הוכחה שכלית לכאן ולשם. ואחת הסיבות, זה בגלל שאם אנחנו נקבל את קדמות העולם, אז לא נוכל להאמין בניסים, והרי התורה העידה שיש ניסים. איך הוא כותב?
וניסים זה מעל הלוגיקה.
לא, לא שניסים זה מעל הלוגיקה, בכלל לא.
לא?
בוודאי שלא. ניסים זה לא מעל הלוגיקה בשום פנים ואופן וכלל. ניסים זה מעל הטבע, זה לא מעל הלוגיקה. כלומר, ההנחה שיש אפשרות לשנות את הטבע, היא הנחה לוגית, אם אתה מניח שהעולם נברא. בסדר? האם יש בין הראשונים, אתה שואל, מי שאומר שהתורה דורשת מאיתנו להאמין במשהו לא לוגי? אינני יודע, אינני יודע, לא זכור לי מישהו מבין הראשונים שאומר כזה דבר. בסדר? אני לא יכול להבטיח לך.
זה לא טענה נוצרית
שאנחנו
מתנגדים אליה כל הזמן?
האם זאת לא טענה נוצרית? שמה?
שאנחנו מתנגדים אליה כל הזמן?
שמה?
שתורה מצווה אותנו להאמין בדבר לא לוגי.
כאילו... האם החובה להאמין בדבר לא לוגי, האם זה לא מקורו בנצרות? כן, זה מקורו בנצרות, זה נכון.
וזה עיקר הטענה נגד הנצרות, לא?
לא, זאת לא עיקר הטענה נגד הנצרות. לא, 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 אני מצטער. למשל, בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי, הוא מביא את דברי הנוצרי, הוא מציין שדבריו סותרים את השכל, אבל לא מפני זה הוא דוחה את הנצרות.
מה זה לא הורגלתי בדברים ולא גדלתי עליהם?
זאת אומרת, שמה שהוא אומר שם, שמאחר והדבר סותר את השכל, אין לי אפשרות לקבלו כל זמן שלא הובאה לי ראייה שעליי לקבל דבר שהוא נגד השכל. אבל אם תהיה עובדה, עובדה זה יותר חזק מן השכל, לפי הרב יהודה לוי. עובדה שתוכיח את אמיתות הנצרות, תכריח את מלך כוזר לקבל גם את האבסורד שבאמונה הנוצרית. אלא מה? הוא מחפש מהו נקודת המקור לנבואה, שולחים אותו ליהודים, הוא הולך ליהודים מתוך תקווה למצוא שם את המבוקש שלו לעניין זה. ברגע שיוכח לו שיש דבר אלוהים אל האדם, מכאן ואילך הוא גם יהיה מוכן להקשיב לנוצרי אם צריך. גם תשים לב שדחייתו את דברי הנוצרי, בסופו של דבר זה במאמר רביעי בלבד, וזה לא על יסוד האבסורד הנוצרי. זה לא על יסוד האבסורד התיאולוגי. אלא על יסוד דברים אחרים, תמוהים מאוד אגב, צריך להבין למה הוא כותב מה שהוא כותב. הוא כותב, יודע מה? מה הוא כותב שם? על הנצרות ועל האסלאם גם יחד. מדוע יש לי להרחיק אותם? הוא אומר, מפני, אתה מזל שאתה יושב על כיסא, כי הדברים שאני הולך להגיד בשם רבי יהודה לוי, הם תמוהים ומפתיעים ביותר. הוא אומר, משום שהם אינם יודעים את כיוון התפילה. זה הכל. הם לא יודעים לאיזה כיוון מתפללים, אז איך אפשר לסמוך עליהם? נכון שזה מפתיע, אבל זה מה שהוא כותב. עכשיו צריך להבין למה הוא כותב את זה. אני חושב שזה דבר מאוד עמוק מה שהוא כתב. טוב, הלאה. מה?
לגבי, לפי
הרמב"ם,
הוא אומר בעצם שכל הלוגיקה היא
בעצם כלי משני רק להשגת. כן, הלוגיקה היא כלי. כלומר, אין מטרה לעסוק בלוגיקה, זה שזה משעמם תיכו. אלא שהלוגיקה היא מאפשרת לך להבחין בין אמת לשקר, שזה דבר חשוב, לא?
אבל הוא גם מרגיש שזה כלי משני, כי הוא אומר,
הפילוסופיה בזה זה כלי. בוודאי, זה כלי. וכיוון שזה כלי, זה משני. בסדר? לכן, הביטוי כלי משני הוא ביטוי שחוזר על עצמו. זה כלי, לכן זה משני. אבל זה חשוב. לכן הרמב״ם כתב ספר שלם על לוגיקה. הוא כתב אותו עוד לפני השמונה פרקים. זה ספר מילות ההיגיון, שהוא תמצית כל האורגנון של אריסטו. הוא כתב אותו בגיל 16. יש מי שכתב שאפשר לראות ברמב״ם בין ה-16 כבר כל היסודות של המורה נבוכים של הרמב״ם בין 45. עיין. בחור רציני, אה? הנער בין ה-16 הזה. טוב. כן.
לא אפשר להגיד שכאילו, אם זה חשוב לי להבין את זה. אם הוא התורה, כאילו אם היינו רואים מוכחה, אז כן היינו מאמינים לבריאות ובספידו הנוצרית. אנחנו תמיד דענים שאין מה, כאילו, זה לייחס אבא לקדוש ברוך הוא, לדרוש מהאדם...
אתה צודק. אתה צודק. זה לדרוש מן הקדוש, כלומר, שהקדוש ברוך הוא ידרוש מן האדם להאמין בדבר אבסורדי, זה סוג של עוול מוסרי. כי זה אומר שהוא ברא את האדם עם דפקט, הוא ברא אותו עם שכל שסותר את האמונה. זה ממש לא יפה מצד הקדוש ברוך הוא.
זאת לא עיקר הטענה.
לא, זאת לא עיקר הטענה. זאת גישה יהודית. אבל הסיבה לתחיית אמיתת הנצרות, זה מכוח זה שאין להם ראייה. אבל אם הייתה ראייה שהעולם דפוק, אז היינו מקבלים את זה. מובן? טוב, הלאה. אז אם כן, הדבר השלישי, הלימוד. כן, לימוד החוכמות, הפילוסופיה, המטאפיזיקה, וממילא גם הלימודים המתלווים לזה, שזה הביולוגיה והפיזיקה. כל הדברים האלה, הם משרתים את מטרת דעת אלוהים. בסדר? וכן, אגב, מה לא משרת, לפי הרמב״ם? הריגה ונגרות, נכון? הריגה ונגרות, לדעתו, זה לא נותן כלום.
עוד
שה...
הוא
אומר
שאתה רוצה ללמד את בנו מלאכה ישרה, שימד אותו הריגה.
לא, אבל זה לא מביא להודעת אלוהים, זה מה שהוא אומר.
זה שוב, לא?
לא, זה מביא לו כסף, זה כן. וכסף זה חשוב, כי על ידי הכסף אתה יכול לדעת את השם. שנאמר בצל החוכמה, בצל הכסף. וכן, שאנחנו עוברים למדרגה הרביעית, בדברי האדם, כולן, מה זה דברי? דיבורי. שאדם מדבר, שימו לב שהרמב״ם שם את הדיבור במדרגה הרביעית מעל החוכמה. מעניין, לא? אני לא יודע אם הוא בדיוק התכוון לזה, אבל זה מסמן משהו. את המעמד המיוחד של הדיבור במסורת היהודית. לעומת המעמד של החוכמה. יש אצל היוונים חלוקה של העולם לארבע מדרגות. דומם, נדבר על העולם התחתון. דומם, למעלה מזה הצומח, למעלה מזה החי, למעלה מזה חי משכיל. מה זה חי משכיל? זה האדם. זה הגדרת האדם אצל הפילוסופים היוונים. רבנו שמואל בן טיבון אומר בספרו ביאור מילים זרות, שחכמי ישראל מעדיפים להשתמש בביטוי חי מדבר, לעומת חכמי יוון שמעדיפים להשתמש בביטוי חי משכיל. מה סיבת ההבדל הזה? פשוט מאוד, אם אני אומר שמה שמיוחד לאדם זה זה שהוא משכיל, זה אומר שככל שאני עולה בסולם המופשט, כך אני נעלה יותר. אז הצמיחה זה יותר מהעמידה במקום. לכן צומח מעל הדומם. התנועה עוד יותר. יותר מאשר הצומח. לכן החי נמלא מהצומח. המשכיל הוא עוסק במופשט. אז בכלל הוא משתחרר מן הטבע. זאת התפיסה היוונית. חד כיוונית, ממטה למעלה. ואילו אצל היהודים, הדיבור נעלה יותר. מדוע? כי הדיבור הוא החיבור של המחשבה עם השרירים.
יש לי פה שרירים. לשון, שפתיים.
הלשון והשפתיים, אלוהם, שרירים מעשיים, פעולות, שבהם בא, בא לידי ביטוי הדיבור, החוכמה, המחשבה. אם כן, יש מעלה בדיבור, שזה מבטא את האחדות של החומר עם הרוח. עד כאן מובן? שלום הרב, האם הרב יכול להסביר מהי השיטה הנגדית לשיטתו של הרמב״ם? כשם שלדוגמה נראה ששיטתו של רבי נחמן היא נגדית לו. כן, ודאי, זה מה שאמרת. למשל, רבי נחמן אומר שאין לעסוק בכל מיני חוכמות, הוא זרוק את השכל, השכל מפריע לאמונה וכו' וכו'. אם כי זה לא בדיוק שיטתו של רב נחמן כפי שהיא מופיעה בכתביו, זה יותר השיטה של ברסלב. רב נחמן אומר שעל ידי שאדם זורק את החוכמות החיצוניות, אז הוא קונה את השכל האמיתי. שכל שדרכו אפשר לגלות את פני השם. שכל עם פנים, לא שכל עם אחור. לעומת למשל, רב צבי הירש מזדיצ'וב, שהוא סבור שמגדולי המקובלים בחסידות. שהוא סובר שבכלל אין לעשות בכל החוכמות האלה. הוא התלמיד מילי של החוזה מלובין, אם אני לא טועה. כן. וכן, בדברי האדם כולם. אז אנחנו עוברים עכשיו לשלב הרביעי, הלא הוא הדיבור. אין צריך שידבר בהם, אלא במה שיביא לנפשו בו, תועלת. כלומר, אל תדבר שטויות. אז מה כן לדבר? לדבר דברים שמביאים תועלת, או ירחיק הזק. כלומר, או שאתה מקבל מזה תועלת, או שאתה מרחיק מזה מה ש... על ידי הדיבור מה שמזיק לך. למשל, אל תלחץ על הכפתור הזה, אידיוט. כן? זה דיבור חשוב, כי הוא מרחיק הזק. דוגמה. מנפשו או מגופו. אז כמובן, יש תועלת או הרחקת נזק מגופו, יש תועלת והרחקת נזק מנפשו. זה כבר ארבעה סוגי דיבורים. או, כבר מדרגה חמישית בתוך הדיבור, חוכמה, בחוכמה, או במעלה. מה זה חוכמה? זה להשיג את האמת. יש דיבורים שעל ידם אני משיג את האמת. מה זה מעלה? מעלה זה מידות. אני קונה עכשיו מידות טובות. ענווה, שמחה, זריזות וכדומה. עכשיו, בתוך קניין המעלה יש ארבע אופנים. בשבח מעלה, להגיד ענווה זה דבר טוב. או מעולה, להגיד משה רבנו זה דמות לחיקוי. או לגנות גנות, להגיד גאווה זה דבר רע. או מגונה, להגיד המן הוא אדם רע. בסדר? כל ארבעת הדיבורים האלה הם נצרכים כדי לקנות מעלה. או לשבח מעלה, או מעולה, או לגנות גנות, או מגונה. בסדר? אז כל אלה הם רשימה גדולה של דיבורים. למשל, יש גם מה שנקרא דברי שלום ורעות. בוקר טוב, גברת מועלם. מה שלום הפיצקלה? שמעתי שהייתה לו שפעת. הוא מרגיש יותר טוב? העיקר הבריאות. עד כאן הבלים הכרחיים. מוכרחים לומר את כל השטויות האלה, כדי שהעולם יהיה נעים וטוב. דברי שלום ורעות. מובן? בסדר? דברים האלה הם חשובים. כלומר, לא להימנע מזה. חשוב. כן? אדם חי, לעולם תהיה דעתו של אדם, מעורבת עם הבריות.
זאת אומרת שאלות שאני שואל
מפן
קצת צבוע. כי אני שואל על מנת שיהיה יותר נעים
לסובבים
אותי להרגיש...
זה לא צבוע. כי אם אתה תעשה את זה מתוך צביעות, אז זה גם לא יעבוד. ירגישו את הזיוף.
אז אני עושה את זה לא מתוך צביעות, על מנת שזה יעבוד.
בדיוק. עכשיו...
צביעות.
לא. אתה צריך לעשות הבחנה. סיפר הרב שמעון בן ציון, המלמד במכון מאיר, בהזכרה של הרב יאיר אוריאל. הרב יאיר אוריאל היה יהודי צדיק שלימד שנים רבות במכון מאיר. והוא היה אדם שכל הגיונותיו וכל מחשבותיו היו עסוקים בדברים גבוהים מאוד, בתורה, בדעת אלוהים, בתיקון המידות, הרבה הרבה דברים טובים וישרים, מלחמות למען עם ישראל וארץ ישראל, כל מיני דברים ישרים וטובים. סיפר הרב שמעון בן ציון שפעם הוא נסע במונית יחד עם הרב יאיר אוריאל, שישב ליד הנהג. והנהג אמר כל מיני שטויות, והתלהב מכל מיני טיפשויות, ואמר כל מיני בדיחות אידיוטיות. והרב יאיר אוריאל צחק, והיה מבסוט, והיה שותף לשיחה, והתפוצץ מצחוק על כל הבל והבל שיצא מפיו של אותו נהג. הכיצד? כי הוא ראה שזה מה שאותו אדם זקוק לו, מה שהוא צריך. זה העולם שלו, צריך להיות שותף לעולמו. מובן? לא שזה הדברים האלה עניינו אותו בכלל. כן. שוב, שלום לרב. האם יוכל הרב להרחיב בעמדת שיטת הרמב״ם אל מול השיטות הנגדיות? אני שוב חוזר ואומר, אכן, עשיתי זאת. הרמב״ם סבור שאפשר על ידי השכל לדעת את האמיתות הבסיסיות ביותר של האמונה, ויש כאלה שחושבים הפוך. מה כל כך יש להרחיב פה? יש פה שאלה בכלל, מה זה צלם אלוהים שבאדם? האם צלם אלוהים זה השכל, כפי שכותב הרמב״ם, או שיש מעלה מעל לזה? נדיר למצוא יהודי שיגיד שיש מדרגה במקום זה, אבל יכול להיות מדרגה מעל לזה. למשל, המהר"ל מפראג, ספר דרך חיים, מסביר שיש האדם, גופו, שכלו, צלם אלוהים. צלם אלוהים, יש לו, לעומת השכל, מעלה של כוללות. כי השכל הוא, הייתי אומר, הופכי לגוף. בעוד שצלם אלוהים כולל את השכל והגוף כאחד. ולכן, חכמי הקבלה והמהר"ל בכללם, רואים במבנה הגוף של האדם השתקפות של המידות האלוהיות. מה שאיננו אצל הרמב״ם, למשל. הלאה. עכשיו, יש פה שאלה. הרמב״ם אמר שחלק מקניין המידות זה לגנות את המגונה. להגיד, המן הוא רע. ארור המן. לפי הרמב״ם זה חשוב מאוד להגיד ארור המן. כי על ידי שאתה אומר ארור המן, אתה מחנך את עצמך לסנוע את המידות הרעות של המן. הגאווה העצומה, שנאת ישראל שיש לו וכו'. נשאלת השאלה, האם לא היה עדיף, במקום לדבר נגד אדם ספציפי, לדבר נגד המידות הרעות, להגיד, יש לך לדעת שהגאווה היא דבר רע, שנאת ישראל דבר רע. מדוע אני צריך להביא דוגמה ממשית מאדם פלוני? זאת השאלה. כן, למשל, היה גוי אחד בשם פסקל. היה גוי נוצרי, והוא סבר שהיהודים, אחד הדברים שהוא כתב, הוא כתב הרבה דברים, חשובים אגב, בין היתר, הוא גם כתב כמה שטויות. בין היתר הוא כותב שהיהודים אינם יודעים לקרוא תנ"ך. מדוע? כי הם חושבים שכשהתורה מדברת נגד העם המצרי, התורה מדברת נגד המצרים. זה שטויות. איך יכול להיות שהתורה תדבר נגד המצרים? התורה אינה מדברת אלא כנגד מידות רעות, והיא מכנה את המידות הרעות האלה ואת האמונות הרעות בשם מצריים, אבל לא מתכוונת נגד המצרי. זה מה שטוען פסקל. כי לא ייתכן שהתורה תרד למדרגה כזאת לדבר נגד אדם ספציפי. הנה הרמב״ם חושב לא כמו פסקל. אז מי צודק? הרמב״ם כמובן. כי הרמב״ם אמר. כן. אז מה הוא אומר כאן? כי כללת בעלי החסרונות וזכרם לגנות, אם יהיה הכוונה בו לחסרם אצל בני אדם עד שיתרחקו מהם ולא יעשו כמעשיהם, הוא דבר מחויב והיא מעלה. זה טוב להגיד דברים רעים על הרשעים, אם המטרה היא שלא תהיה כמותם. כן. זה סותר את פסקל, כי פסקל אומר לא יכול להיות שתהיה הופעה היסטורית ממשית. והלא תראה אומרו, יתברך, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. וסיפור הסדומים, אנשי סדום, אומרים שהם רצו לעשות ככה, רצו לעשות ככה, אנשים רעים. תגיד, למה להגיד לך, למה להגיד את השם של סדום? אל תגיד. לא. וכל מה שבא במקרא מסיפור גנות בעלי החסרונות וזכרם לגנאי ושבח הטובים והגדלתם, אין הכוונה בו, רק מה שזכרתי לך. עד שימשכו בני אדם אחרי הדרכים הטובים האלה והתרחקו מדרכי הרעים ההם. כי יש הבדל בין דבר שאתה מכיר אותו באופן תיאורטי לדבר שאתה חווה אותו באופן חווייתי. משל, למה הדבר דומה? ויאמר השם אל משה, לך, רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. שרו מהר מן הדרך אשר עשיתי, אשר ציוויתים. עשו להם עגל מסכה, וישתחוו לו, ויסבחו לו. ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. משה אם כן מקבל את כל האינפורמציה המושלמת והמדויקת ביותר על מה שקורה למטה. הוא נמצא עכשיו בראש ההר, הוא לא רואה כלום, אבל הוא יודע כל מה שקרה למטה. הוא רואה, הוא יורד למטה, הוא שתי הלוחות בידו, פתאום הוא רואה עגל ומחולות, ויחרף משה, ויתפוס בשתי הלוחות וישברן תחת ההר. מה קרה? מה אתה מתעצבן? הרי וכי נוספה לך ידיעה שלא הייתה לך מקודם? אם מה שמרגיז אותך זה שהם עובדים לעגל, אז תשבור את הלוחות כבר למעלה. אלא, אפילו אצל משה, יש הבדל בין הידיעה לבין החוויה. כשאתה רואה את זה, זה מעורר כוחות נפש נוספים, ולכן, ואיחר אף משה. כתוב. טוב, מראה עיניי, ממשמע אוזניי. הרב אמר שצריך להיות שותף עם דעת הבריות. אבל אם החברה בה אתה נמצא מרחלת ומדברת לצנות, אז איך זה יסתדר? עד רבה, אם אתה תהיה מורב עם הבריאות, אתה תקבע את סדר הדיבורים. מה שאין כן, אם ברגע שאתה שומע זה לא בדיוק מה שאתה רצית לשמוע, אתה סנוב והולך, אז דווקא אתה משאיר את החברה בקלקולה. גם לא התחשבו בך, למה שהתחשבו בך? אתה הרי לא חלק מהחברה. רק אתה בא, אתה אומר, תפסיקו לספר בדיחות גסות. זה לא ככה עובד. אתה תהיה חלק מהחברה, אתה תשנה את החברה, אתה תקרין.
הרב,
כן.
בדיוק בשבת היה לי מעין ויכוח על זה עם חבר שלי, כי בצבא הקטע הזה של הרכילות בסגל הוא מאוד מאוד גדול.
נו,
עכשיו, אני צריך להתרחק מהרכילות. מצד שני, אני מפקד על חיילים, חשוב לי גם להביע את דעתי על כל חייל וחייל.
נכון.
הוא להמשך לפיקוד, אבל אתה גם נוגע בהרבה הרבה הרבה רכילות מצד שאר המפקדים, ולא משנה גם כמה תדקדק עם עצמך.
אם יש לך תפקיד חינוכי או פיקודי שבו אתה צריך להביע עמדה ביחס למישהו, זה כבר לא לשון הרע.
כן, אבל
זה אפילו מחויב. אתה חייב להגיד מה אתה חושב על חייל פלוני וכדומה.
אוקיי, אבל בזה שאתה אומר, זה ישר גורר תגובה מצד המפקד השני, כנראה הוא סמרטוט, כנראה סתם דברים ש...
אז צריך לדעת, לנווט.
אתה בטוח נכנס פה לגוב הריות, זה ידוע.
גוב הריות? העולם הזה הוא גוב הריות, אז מה, תברח ממנו? כדי שהוא שם אותנו בגוב הריות, כדי שאנחנו נפחיל את ההריות.
זאת אומרת, צריך להיכנס ולפעמים אפילו לגעת?
בוודאי! אתה יודע, יש בתלמוד רשימה של ארבעה אנשים שלא חטאו. ארבעה מתו בעטיו של נחש. הארבעה הם אנשים מאוד מעניינים. בנימין, בנו של יעקב אבינו, עמרם, אביו של משה, ישי, אביו של דוד, וכלאב בנו של דוד. מה המכנה המשותף של כל ארבעתם? אבא של או בן של. זאת אומרת שהם לא חטאו, אז מי כן חטא? יעקב, משה, דוד. מי שינה משהו בהיסטוריה? יעקב, משה ודוד. כלומר, אם אתה רוצה לשנות משהו בהיסטוריה, אתה צריך גם להיות מוכן לעשות פשלות. לא שלך תחילה אתה חוטא, אבל אתה יודע שאתה נכנס לסיטואציה שבה ייתכן מאוד שאתה תיכשל, אבל זה על מנת כן שהעולם מתקיים. אתה יכול להעדיף גם לא להיוולד. נוח לו לאדם שלא נברא. אבל זה לא נקרא להיות צדיק, מה שאמרת עכשיו. זה נקרא בעצם לגדף. כי אתה אומר, לקדוש ברוך הוא, העולם שבראת לא מוצא חן בעיניי. אני הייתי עושה את זה אחרת. כן, אני רוצה לספר לכם משהו לא חינוכי. אפשר? אבל זה לא, אז לכן, אבל זה מאוד לא חינוכי, אז אל תספרו את זה לאף אחד, אני מבקש. גם אלה ששומעים אותי עכשיו באינטרנט, אני מבקש לא להעביר את זה הלאה. פעם היה אדם אחד, אתה שמעת על הרב מאיר יהודה גץ?
לא.
הרב מאיר יהודה גץ היה רב הכותל המערבי, היה ראש ישיבת המקובלים בית אל בעיר העתיקה בירושלים, מגדולי הצדיקים שבדור. בסדר? זכיתי להכיר אותו. ופעם אחת בא אליו אדם שאמר לו, תשמע, מאז שהבן שלי משרת ביחידה נבחרת פלונית, הוא מדבר גסויות. מה אני אעשה? אמר לו הרב גץ, אבל זה ממש לא חינוכי, כן? אז אני מבקש לא להעביר את זה. או מה אתה רוצה? אי אפשר להיות חייל טוב בלי זה. הלאה. לא שאני מתיר, כן? תכן שמאז גם דברים השתנו, שכאן כן אפשר להיות חייל טוב בלי זה. כן. וכשישים, אוף. טוב. אביות הטבע, הכבדות של הגוף. איך הטבע עושה לי דבר כזה? אני עכשיו עוסק בדברי אלוהים חיים. מה? אתה אומר, זה תגובה להערה לא חינוכית. מה?
אם תקנח בדבר כזה,
אז לא... מי יודע. טוב, וכשישים האדם, אולי, וכשישים האדם כוונתו אל זה העניין. אז זאת אומרת, עכשיו, מה קורה אם אדם באמת כל הזמן מכוון במעשיו, בדיבוריו, בחוכמתו, לשם שמיים? יבטל מפעולותיו, יחסר ממאמריו הרבה מאוד. כלומר, יש הרבה דברים שעד עכשיו... העסיקו אותך, שעכשיו יעסיקו להעסיק אותך. כי מי שיכוון אל זה העניין, לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגדיו הנעים. כמו שנהגו המלכים וכל הסנובים שבעולם, שדואגים שהרכב יהיה נוצץ, ולהחליף את הבלטות, כי איך אפשר לקבל אנשים בלי שהאיש איטלקי, שזה ממש בושה וחרפה, כולם יצחקו עליי וכדומה. וחייב להיות שיהיו ארבע מנות בחתונה, כי אם לא, מה יגידו וכדומה. אז אדם שכל מה שמעניין אותו בחיים זה דעת אלוהים, מה אכפת לו מה יגידו? ואז אלה הרבה דברים שחשובים בעיני בני אדם, הרבה דברים שחשובים בעיני בני אדם, יפסיקו להיות חשובים בעיניו. לא יתעורר לפתח הכתלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגדיו הנעים, הוא גם לא יסבול מזה. יש אנשים שאם אין לו הבגד היותר חדיש, יש לו סבל ממשי. אין לו סבל כזה. האלוהים, כלומר, זה לשון שבועה, אם לא יכוון בזה להרחיב נפשו, כדי שתבריא וירחיק ממנה חוליה, עד שתהיה בהירה זכה לקבל החוכמות. אז יש כן חשיבות לאומנות, לאסתטיקה, ליופי. אם הכוונה באסתטיקה, באומנות וביופי, להרחיב את הנפש. כן, אני רוצה לפי זה שיש לנו פה כבר מדרגה חמישית. המדרגה החמישית, האסתטיקה. כן, בבקשה. דבר.
מול מהרמם שיש ביופי ערך את מצד אדם חולה, שצריך להבריד עצמו כמו דיכאון, כמו שאני ממש רואה. אני חושב שאנחנו יודעים כאילו בשיטה של הרב לפחות, כאילו שהיופי והאסתטיקה שלנו את מצד עצמו, גם לא לבנשים כאלה. חלק, בחזל, מחריבים את דעתו של אדם לכל הדבר הזה.
הנה הוא מביא כאן, והוא אמרם זיכרונם לברכה, דירה נאה ואישה נאה ומיטה מוצעת לתלמידי חכמים. זאת אומרת, מה שאמרת, יש הגרסה מרחיבים דעתו של אדם. בתנאי שיש לו דעת. אבל אם בגלל ההרחבה כבר אין לו דעת, מה יקרה? הוא כל הזמן רודף אחרי החרסינות האחרונות, הוא מביא 5 קטלוגים כל שבוע הביתה כדי לבדוק איך אפשר לשפר את האמבטיה. אז יש לזה מטרה?
שאדם גדול לא צריך את זה.
לא, הוא לא אמר שלא צריך. לא, 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 לא. אפשר לקרוא את הרמב"ם מכמה אופנים. הרמב"ם אומר, אדם לא יתעורר לפתח הקטלים בזהב, אם לא, שזה כדי להרחיב נפשו. משמע, שיש לפי הרמב"ם עניין לפתח את הקטלים בזהב, אם אתה רוצה להרחיב את הנפש. כלומר, מה? לא, זה לא חולי. הוא רוצה להסיר ממנה חוליה. למה? הוא מסביר לך, הנה הוא מביא אפילו בהרחבה. אפשר להתעלם מהמשפט הבא של הרמב"ם, אבל הוא כן כתב אותו. כי הנפש תלאה ותעחור המחשבה בהתמדת עיון הדברים האחורים. כמו שילאה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות, עד שינוח וינפש, ואז ישוב למסגו השווה. כן צריכה הנפש גם כן להתעסק במנוחת החושים, בעיון לפיתוחים ולעניינים הנעים, עד שתסור ממנה הלאות.
זה חולי
מובנה באדם. כלומר, אם אתה כל הזמן תפגיש אותי רק עם דברים מכוערים, אז הנפש שלי תהיה מכוערת ואחורה. ברור?
אני מותר לי להגיע לקיצוניות של יופי. זאת אומרת, אני יכול לנסוע על רכב שעולה 120 אלף ולא יהיה לי איתו תקלות. השאלה היא אם מותר לי לקנות רכב ב-240 אלף.
תלוי, אם אתה מיליארדר, אז אתה יכול גם לקנות רכב ב-240 אלף, כי שם המאפרה נראית לך יותר יפה.
וזה בסדר?
זה בסדר אם אתה מיליארדר. זאת אומרת, אם אתה יצאת ידי חובת שאר חובותיך יותר קרובות, אז גם זה. למשל, במקדש, שהוא בוודאי מקום עשיר, יש לנו הלכה, אין עשירות במקום עניות. מה זה אין עשירות? אין עניות במקום עשירות. לכן, כשהיו מכינים את לחם הפנים, היה שם שולחן הפנים היה עשוי מזהב, כידוע. עכשיו, היו צריכים להוריד מהשולחן את הלחם של השבוע שעבר, ולהניח אותו על שולחן אחר. היו צריכים גם להכין את הלחם, להכניס אותו אל השולחן, שולחן הפנים. אז היו 3 שולחנות. השולחן הראשון שעליו מכינים את הלחם, שעוד מעט ייכנס לשולחן הפנים, היה עשוי משייש. השולחן השני, כלומר, השולחן העיקרי, עשוי מזהב. השלישי, שמורידים עליו את הלחם, מזהב גם כן. כי מעלין בקודש ואין מורידין. ואין עניות במקום השירות. למשל, אם יש כלי מזהב במקדש, כף מזהב, התעקמה, מה עושים? מביאים חדש. לא מיישרים. למה? אין עניות במקום השירות. אז זה חלק מהעניין. אתה משלם. בסדר? אז זאת אומרת שיש צד כזה במעלות מיוחדות. אם אתה יכול, אם יש לך כסף.
אני אהיה מוסרי יותר, אבל אם אני עדיף לקנות את ה-140?
ייתכן שאתה תהיה מוסרי יותר אם אתה תקנה את הרכב היותר יקר. אם... אני שמעתי את מה שאתה אומר. ייתכן שאתה תהיה מוסרי יותר בזה שאתה תקנה את הרכב היותר יקר, אם הדבר הזה יוסיף לך דעת אלוהים. אם לא יוסיף לך לדעת אלוהים שלך, אז חבל שהלכת על זה. חבל גם שהיית משועבד לזה. בסדר? יש אדם שאומר לו, אני לא זקוק לאושר הזה, אני אקנה רכב יותר זול, ואני אגיע לאותה דעת אלוהים. אם זה כך, זה בסדר.
זה עדיף.
האם זה עדיף? אני לא יודע. יש גמרא שאומרת ככה, הרוצה שלא להנות כשמואל, אל יהנה. הרוצה להנות כאלישע, יהנה. כן? שאלישע הרי השתמש בחדר שהכינו בשבילו ללון. ואילו שמואל אפילו חמור לא לקח, למרות שהיה מותר לו. אז הרב קוק מסביר בעינייה שזה תלוי מהי הפונקציה שממלא אותו אדם. אם הוא ממלא פונקציה ציבורית, אז הוא חייב עד רבה להנות, כי צריך שיהיה לו לשכה טובה כדי לקבל את האנשים וכו'. ואסור שזה יהיה שלפצח כזה. לעומת זה, שמואל שעוסק בבניין פנימי, מיסטי יותר, הוא לא זקוק לכל זה. בבקשה.
סליחה על השאלה, אבל לא עדיף כבר לקנות משהו שמיוצר בארץ?
האם אתה, אני מבקש פה שני דברים. א', שאני אסלח לך על השאלה. ב',
אתה,
על הבקשה הראשונה.
למה? לא עדיף
לקנות. לא, אבל כבר, אבל זה יצא לך, זה שד יצא מבקבוק, אין מה לעשות. אז א', אני רוצה לקחה שאני סולח לך על השאלה. סולח לך על השאלה. ב', האם לא עדיף לקנות תוצרת הארץ? בוודאי שעדיף לקנות תוצרת הארץ. כן? זה כחול לבן, זה משלנו. תוצרת הארץ הכוונה, תוצרת הארץ על באמת, של יהודים. יש תוצרת הארץ שזה בא מרמלה.
מה זה משנה?
זה כן משנה, כי השאלה את מי אתה מפרנס. כן, הלאה. אז איפה היו? אז זהו, אז אם כן הגענו אל המדרגה החמישית, המדרגה האסתטית. המדרגה האסתטית זה לא כל כך קל לקדש. כן? כי לפעמים האסתטיקה מושכת את האדם אל מחוץ לקודש ומחוץ לחוכמה. אבל ככל שאנחנו חוזרים יותר אל איתניות האומה על ידי שיבת ציון, אז אנחנו אדרבה מעוניינים בהתפשטות האסתטיקה, התגדלות הכלים, כי שם אנחנו רואים את הקודש בכל עוצמתו. מובן? היה למשל יהודי אחד שאל את החתם סופר בחוץ לארץ על דיני חנוכת בית. בנה בית חדש, עשה לעשות חנוכת בית. חתם סופר ירד עליו ירידה עצומה, אמר, איך אתה יכול לעשות חנוכת בית על בית שאתה בונה בחוץ לארץ? הרי בחוץ לארץ צריך שזה יהיה מגעיל, צריך שזה יהיה זמני. בארץ ישראל, אדרבה, אתה עושה את זה יפה, איתן, חזק. נכון? כן. שמעתי שהיו יהודים במרוקו שהייתה להם מסורת שלא לנטוע עץ לעולם. כי נטיית עץ זה קושר אותך למקום. ואתה לא שם במקום שלך. כן, בבקשה.
הסתניק זה דבר שהוא משתנה לתת לתת.
משהו מאוד פשוט אתה שואל מה ההגדרה של יופי. זה כבר עניין של טעם. כן. יש למשל אנשים שאוהבים דברים מגעילים. וזה עניין שבאש שלא חינכו את הטעם שלהם. ואני טוען, בעניותי, בניגוד למקובל בציבור, שעל טעם וריח יש להתווכח. הלאה. עכשיו יש מדרגה שישית. למעלה מן האסתטיקה, ההומור. כמו שאמרו, כי הוו חלשי רבנן מגרסיו, הוו אמרי מילתא דבדיחותא. כשהחכמים היו עייפים מלימודם, היו אומרים בדיחות. אני לא כך מבין את זה. אם החכמים עייפים, מה עושה אדם עייף? הולך לישון. כלומר, אתה אומר עייף מהלימוד, אל תגיד שטויות, תלך לישון. כשתהיה חזק, תחזור, תלמד, תהיה רציני. אז למה הם היו אומרים בדיחות?
מה החזקה, אני חושב, להגיד, אני עייף עכשיו, אני הולך לישון. שהרבה פעמים אתה רואה
למצב
שאנשים
עייפים
ממשיכים לשבת
בשולחן, שזאת מעלה לפי דעתי
פחות
גבוה. נו, אבל זה בדיוק כאן הרמה אומר שזה כן בסדר. רבנן, כן, הוא מביא שחכמים היו אומרים בדיחות כשהם היו עייפים מלימודם. ושזה דבר טוב שהם היו עושים את זה. אז השאלה היא מדוע הם היו עייפים? זאת השאלה. כן, הם היו עייפים, מה?
מהלימוד.
כלומר, הם הגיעו לקצה הגבול של הלימוד. אם הם היו עייפים מצד גופם, אז הם לא היו מדריכות. לא היו מדריכות. היו הולכים לישון, באמת. אבל הם לא היו עייפים מן הגוף, היו עייפים מן הלימוד. כלומר, הם ניצלו, הם מיצו את המקסימום האפשרי מתוך הלימוד. אז הלימוד כבר נתקע. אז צריך להחיות את הלימוד הזה על ידי שורשי החוכמה. ושורשי החוכמה זה בדיחה. כי לפני שהחוכמה מתארגנת, יש היעדר חוכמה, והיעדר חוכמה זה בדיחה. כן, בבקשה.
עייפות זה לא עוונות?
האם עייפות זה עוונות? יש בזה משהו, אבל לא תמיד. יש, אני סתם עייף, כי עברו כבר 18 שעות שאני יושב בבית המדרש, ולא אכלתי כלום ולא הלכתי לנוח, אז הטבע אומר, לך תשם. נכון? יש דבר כזה גם. עייפות הנפשית, יש עייפות נפשית, שזה כן, ודאי, קשור לעוונות. כתוב, היבוא עשיו מן השדה והוא עייף, אומרות חזל, עייף מן העבירה. יש דבר כזה, כן? אז מה שאומר כאן, שיש מילתא דבדיחותא, מילתא דבדיחותא זה דבר עמוק מאוד, זה הרחבת הכלים של החוכמה. כמו שמצאנו אצל אנשים שעוסקים בדברים עמוקים, שיש להם הרבה חוש הומור, בגלל שהם נפתחים אל שערי מה שלמעלה מן החוכמה, כי החוכמה יכולה רק להגדיר דברים, ואילו הצחוק הוא פותח אל מעבר לדברים. ויחשוב שעל זה הצד לא יהיו אלה רעות ולא מעשה הבל. רצוני לומר, עשיית הפיתוחים, כאן הוא חוזר לאסתטיקה, והציורים בבניינים ובכלים ובבגדים. ודע, אז אם כן, הגענו כאן למדרגה השישית. כן, מתוך השבע מדרגות, כן. נכון, בדיוק. בהתחלה הוא ביטל את כל העיסוק בהבל, ועכשיו הוא נותן לזה מקום. יפה, בדיוק. תלוי, כלומר, השאלה מה ההתחלה ומה הסוף. בהתחלה אל תתעסק בכל ההבל, המטרה שלך זה החוכמה. אבל אחרי שהגעת אל החוכמה, אז פתאום הכל מקבל משמעות. מובן? טוב, אז אם כן, מה? לא, זה לא כמו רבי נחמן, כי הרמב"ם אמר, אל תסרוק את השכל אף פעם.
לא, בגדול, לא.
בסדר, המתבנית, כן. נכון. אז אם כך, יש לנו פה שש מדרגות, הגוף, הממון, החוכמה, הדיבור, היופי והצחוק. ששתם, זה בסדר עולה, יכולות לשמש לשם שמיים. אבל אמרנו שיש שבע מדרגות. מה עם המדרגה השביעית? המדרגה השביעית, אנחנו נעסוק בה בעזרת השם יתברך, בשנה הבאה. שלום.